80, הדפסתי חוברות קיצור של הספר שלי נס קיבוץ גלויות. ובהוצאה מיוחדת עם בני עקיבא. בני עקיבא תרמו, המזכ"ל הקודם תרם את העמוד הראשון של הברכה. אני הדפסתי את החוברת על חשבוני ודאגתי שיהיה עותק בכל סניף ועוד כמה עותקים אחרי כתב הדרכה של בני עקיבא. הנושא של שבת הארגון זה ציונות. שאלתי כמה אנשים, שאלתי מישהי שקצת מתמצא. בכמה סניפים מישהו הוציא מהספרייה, מהמחסן, את החוברת הזאת והשתמש בה. מה אפשר עוד לעשות? אפשר להביא את, את הסוסים לשוקת, אי אפשר להכריח אותם לשתות. זהו.
הרב, אם זה היה סרטון ביוטיוב, כולם היו רואים את זה.
אתה צודק. כנראה שזה באמת הפישול שלי, שלא הגעתי לרמת התחכום הזאת. ברוך אתה, זה מה אני אומר, הרב שהכל נהיה מדברו. נכון, נכון. אני חי באלף הקודם. אני מאחרוני האלף של רש"י. אתם יודעים מה זה אומר? שאני עוד מאלה שדרך הכתיבה הרגילה שלהם זה עת. ואני שומע פוסקים אומרים ברצינות רבה שכתיבה במחשב זה לא דרך כתיבה. אני שואל את עצמי, אני הזוי, הם הזויים, מי פה מנותק? הרי כתיבה בעת היא לא דרך כתיבה. היא כבר לא דרך כתיבה. מה כותבים בחוץ ממספרי טלפון ועוד כמה שיירים של משהו שנשאר, אין, כמעט אין כלום, זה לא מתפקד. יש עדיין עתים ביד, אבל זה לא, דרך הכתיבה הרגילה היא במחשב. אז מה אומרים לי המומחים? זה עושה רק סימנים אלקטרונים, זה לא באמת כתיבה, נו באמת. אני אמרתי שתסכול מישהו על חילול שבת על זה? אני רק אומר שזאת דרך כתיבה. זה אסור מן התורה, ו-SMS בשבת זה איסור מן התורה. זה קשור, כלול בלא תעשה כל המלאכה. להרוג את זה אי אפשר, כי במשכן זה לא היה. אוקיי, זה מה שאני אומר. ויש בעיה של מחיקת השם וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה הם רלוונטיים למחשב, כי זאת דרך הכתיבה. אומרים לי, לא, זה לא דרך כתיבה. טוב, בסדר, מה אני אגיד לכם? אז אני מהאלף הקודם, כי רש"י כתב בעת, ואני עדיין רוב חיי כתבתי בעת, בקושי עברתי למחשב, אבל אני מבין שכתיבה בעת זה כבר לא דרך כתיבה. בעולם שלכם, באלף הבא, והמחשב זאת דרך הכתיבה. אז אתה צודק, כיוון שלא עשיתי את נס קיבוץ גלויות כסרט ביוטיוב. יש דברים שעשיתי כסרט ושמו לי את זה ביוטיוב, אבל יופ. אבל את נס קיבוץ גלויות לא עשית, לא עשיתי. אתה צודק? זאת השפה שלהם, באמת נכון. הלאה, טוב, שווה, היה לבוא עיניי בשביל זה. אני עוד חי בעולם של ספרים ושל ספרייה. שמעתי רב חמוד אחד שאמר לי, הוצאתי את הספרייה מהבית, תרמתי אותה. השארתי לי מדף לשבת של כמה ספרים, אני לא צריך, יש לי במחשב הכל. אני גדלתי בספרייה, אני חי מהריח של הספרים. אני יודע שאני מהאלף הקודם. טוב, אמרתי לכם, בירו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור פירושו, רמז לזה שפרעה מדבר בשם האל שלו. התורה לא מוכנה להזכיר בשמו, אבל היא רומזת דרך המילה העברית רע, וכך היא אומרת גם את דעתה על זה שרע המצרי הוא רע בעברית. ומכאן ויעשו הרע בעיני השם, לעשות הרע בעיני השם, בכל התנ"ך פירושו, עבודת אלילים. זה ביטוי שהגיע עד כדי כך. עד כדי כך שכתוב אצל מנשה, ויעשו הרע בעיני השם, יעשו הרע בעיני השם, מלבד חטאתו אשר החטיא את יהודה, לא, סליחה, זה גם דם נקי שפך מנשה לרוב מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, לבד מחטאתו אשר חטית יהודה לעשות הרע בעיני השם. אתה לא יודע איך קוראים פסוק כזה, נכון? שפיכת דם נקי זה לא כלול בלעשות הרע בעיני השם. הוא גם היה רוצח מטורף. חוץ מזה שהוא עשה הרע בעיני השם. פירושו של דבר, שהרע בעיני השם זה משהו ממוקד. זה לא משהו כללי. וכן אמר רבי במדרש הלכה שלו, מדרש אגדה שלו, על ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, במדבר י"א, אין רע אלא עבודה זרה. על סמך הפסוק במנשה. עכשיו רשי לא ידע את רבי לא ידע את האלילות המצרית ואת כל הדברים האלה. לא ידעו לקרוא את זה, זה כבר, שקע, אבל חז"ל עדיין הייתה להם משהו, הוא ידע להגיד רבי שאין רע אלא עבודה זרה, שנאמר אצל מנשה, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילאת ירושלים פה לפה, לבד מחטאתו שחטאת יהודה לעשות הרע בעיני השם. ולכן, ויהי העם כי מתעוננים רע באוזני השם, זה עבודת אלילים. וזה רבי ידע, וכן ידעו חז"ל לומר, כוכב אחד יש ושמו רעה, והבינו שפרעה כשהוא אמר, יהי חן השם עמכם כאשר שלח אתכם ואת אפכם ראו כי רעה נגד פניכם, הוא רומז לכוכב שלו. הם לא, או שהם לא רצו לומר את זה, או שהם לא ידעו לומר שזו הייתה שמש, שזה אל השמש המצרי. זה, צריך חושב שזה לדעת לפענח מצרית. וסיפור פענוח המצרית אתם יודעים? מישהו שמע את הסיפור המדהים הזה? לא הביא הקדוש ברוך הוא את נפוליאון למסעו למזרח התיכון אלא כדי שתתפענח המצרית העתיקה ובזכותה האכדית וכל שאר השפות העתיקות ומקבל עושר של מידע שלא ידענו שלא היינו יכולים לפענח כי את הכתובות המצריות ראו כולם אלפי שנים, אבל מי ידע לקרוא את זה? וקצין בצבא נפוליאון גילה בעיר רוזט במצרים, ליד שפך אחד היובלים שלה, של דלתא תנילוס, את אבן הרוזט עם כתובת ביוונית, במצרית אירוגליפית ובמצרית עממית. ומשם התחיל פענוח המצרית, ומשם התחיל פענוח כל הספרות העתיקות. אז כשיודעים לקרוא את זה, זה אחד הדברים הפשוטים שכולם יודעים. אפשר היה לראות תמונות של פרעונים מסוימים בתקופה מסוימת ששמש זורחת להם מעל הראש, אבל לדעת שרע הוא אל השמש המצרי, זה צריך לקרוא מצרית. וברגע שיודעים את זה, פתאום אור נגע על הרבה פסוקים שלא ניתנו להבנה קודם. וירו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור. למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתנו? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע על העם הזה, זה הכל רמז לחילול שמך הגדול, מה שטען משה בתפילתו אחרי חטא העגל. ברעה הוציאם. כן, המצרים חוגגים פה ניצחון ריבונו של עולם, זה חילול שמך הגדול. זה למה זה שלחתני. הגרעין של תפילת משה, למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם, נמצא כבר בתגובתו לשוטרי בני ישראל, לכל הדבר הזה, כשהוא שב אל השם ואומר, למה הרעות הרע לעם הזה, זה רמז ברור לגמרי. ומי שמבין את הקוד הזה, ואנחנו יכולים להבין את הקוד הזה, מה שאלפי שנים לא יכלו. רק על זה צריך להגיד ברוך השם. שגילה לנו נפלאות מתורתו באמצעים שמי יכול היה אפילו להעלות אותם בדעת. כן? לא על ידי התרוכזות פנימית ולא על ידי התבוננות ולא על ידי קבלה ולא על ידי כל... רק על ידי איזה קצין מצווה נפוליאון שבא ל... לא, מה יצא לצרפתים או לתרבות המערבית מכל מסעות נפוליאון האלה? כלום. אפס. אבל משהו יצא לתרבות האנושית ולתרבות שלנו מכל זה, וזה חשוב. עכשיו, זה ברור שזה ההסבר לשוטרי בני ישראל ולתגובת משה אל השם כלפי השם. זה ברור שזה מה שמסתתר מאחרי דבר פרעו, יהי חן השם עמכם, ראו כי רעה נגד פניכם, זאת אומרת, שלי יותר חזק. ולכן משה התפלל ברעה הוציאם. ברעה הוציאם פירושו מילולית, השם הוציאם ברעה להרוג אותם בערים. אבל הרמז הוא לגמרי ברור. ומה תעשה לשמך הגדול בלשונו של יהושע? זו צעקת משה בסוף פרק ה', בסוף פרשת שמות. זאת תפילתו בחטא העגל. אבל יש עוד משהו מדהים. וזה חטא העגל בעצמו. משה שואל את אהרון מי עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה. מה הוא עונה לו? אתה ידעת את העם כי ורע הוא. מי מבין את התשובה הזאת? עכשיו אנחנו מבינים. אתה ידעת את העם כי שקוע הוא בפולחן מצרי, זה מה שהם יודעים, ויאמרו לי, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מאיילו. אין משה, אם אתה לא עושה לנו, אם אני לא עושה להם, אם אני לא הולך איתם לבנות להם, לעשות להם משהו שיעבדו בו את השם, הם יחזרו לעבוד את האלים המצריים, את זה הם יודעים ומכירים. זה נימוק. כלומר, אהרון אמר משהו, אמר תשובה רצינית. עכשיו, אי אפשר שאהרון לא אמר כלום. ואי אפשר שהוא אמר דבר חסר טעם. למה? כי אם אהרון אחראי לעבודת אלילין, הוא לא יכול להיות כהן גדול לשם השם. ואנחנו יודעים לחלוטין שבוודאות, שהתורה החשיבה את חטאו של אהרון בחטא העגל לשוגג, לשגגה. איך אנחנו יודעים את זה? הוא נענש, מתו לו שני בנים. הוא נענש. משה התפלל עליו, וזה נענש. תראו, טוב, לא קראתם את מאמרי יום השמיני ויום הכיפורים, אני גם יודע למה, הוא מאמר קשה. מכל המאמרים, אחד המאמרים הקשים שלי, ולפני יום הכיפורים, בוודאי היו לכם דברים יותר פשוטים וראשוניים לקרוא, ואולי לא ידעתם כלל שיש מאמר כזה. ביום השמיני, זה היום הראשון שאהרון הקריב? מה הוא הקריב לחטאת? מה אהרון הקריב לחטאת ביום השמיני? מה? לא. עגל בן בקר לחטאת. זה המקום היחיד בתורה שקורבן חטאת נקרא עגל. אין עוד. אהרון הביא ביום השמיני עגל בן בקר לחטאת. מה, צריך את רשי שיגיד לנו לכפר על מעשה העגל? זה מובן, זה צועק. רק מה צריך? לשים לב שכתוב עגל ושזה המקום היחיד בתורה. אין קורבן חטאת אלא על שגגה. על מזיד אין קורבן. לאהרון יש סיבה מכרעת למה הוא נחשב שוגג. והוא אומר אותה. עכשיו חז"ל אמרו עוד דבר, ראה חור שזבוח לפניו. זאת אומרת, הוא פחד, אז מה, הוא פחד על עצמו? זה ירק ואני אעבור. אלא מה, הוא פחד שעם ישראל הולך למלחמת אחים, למלחמת אחים על זה. הוא רצה למנוע מלחמת אחים. אין ספק שחז"ל כך הבינו, ושכך הבין הלל שהיה אומר, הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות בקרבן לתורה. מה, הוא לא ידע הלל שהם יצא מזה עגל? הוא ידע. הוא אומר, מה האלטרנטיבה? מלחמת אחים, כמו שאתם עושים לנו פה? הרי הלל הגן על אהרון, זה ההגנה של חז"ל. אבל הפשט בתורה הוא מוגן כשוגג מפני ש... משה, מה האלטרנטיבה? הם הולכים לעבוד את, את, את הפולחן המצרי. אני מוכרח להייתי ללכת איתם. זה מה שהוא אומר לו. לכן הוא נחשב שוגג. יש עוד עגל ביום השמיני. רק ביום השמיני יש קורבנות עגל. מי עוד מביא עגל? כל הדת בני ישראל, מה הם מביאים? מה בני ישראל הביאו ביום השמיני? נכון, עגל וחבס לעולה. שעיר לחטאת ועגל לעולה. אתם יודעים שבעולה יש יסוד של כפרה? ונרצה לא לכפר עליו, כתוב בעולה. אומרים חז"ל על הרהורי הלב, הם למדו את זה מאיוב. אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם, הוא יעלה עולות מספר כולם. עולה מכפרת על שותפות פסיבית. בני ישראל מביאים עגל לעולה. הביאו עגל לעולה ביום השמיני, אהרון הביא עגל לחטאת, וזהו, אין עגל, אין עוד עגל בקורבנות בכל התורה כולה. אז לגמרי, לגמרי ברור ושקוף שאהרון היה שוגג, והפסוק, אם אנחנו מבינים אותו נכונה, הוא מסביר למה. אתה ידעת את העם, כי ורע הוא. ביום אמרו לי, קום עשה לנו. בלי להבין את הדבר הזה, העיקר חסר מן הספר, אנחנו לא מבינים מה אהרון אומר. מה תגובת משה? וירא משה את העם, כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. זה רמז כל כך ברור. אהרון, רצית למנוע אותם מפולחן מצרי והבאת אותם בדיוק לשם. רצית להרחיק אותם מהתאום המצרית ולשם בדיוק הבאת אותם. זה וירא משה את העם כי פרוע הוא, זה רמז שאי אפשר לפספס אותו. כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. זאת אומרת, גרמת להם חטאה גדולה. מה המשמעות? ודאי שאהרון סבר כמו, חשב כמו רבי יהודה הלוי, שאין העגל אלא בסיס לבלתי נראה. כמו פני השור במרכבה של המקדש, מה שאמר רבי יהודה הלוי אמת ויציב. אבל היו שם אנשים שהשתחוו לעגל עצמו, ואתה אהרון נכשלת אותם. כלומר, אני חושב שגם רבי יהודה הלוי צודק, גם רש"י צודק. אלא שרש"י אומר שעבדו לעגל עצמו ועבדו עבודת אלילים, מתכוון באמת למיעוט שנענש. נפלו מהעם ביום ההוא 3,000 איש, כ3,000 איש. אבל הרוב הגדול באמת חשבו כמו אהרון. ושוב עומד לרשותי ממצא מאוד ברור מהעולם האלילי. אני מוצא שור, עגל ושור, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שעליו ניצבת דמות אל, פסל גמור. זאת אומרת שעגל בלי שום דמות באמת התכוון לבלתי נראה. מה שאמר רבי יהודה הלוי, היינו שזה תחליף למשה ותחליף למשכן, או המשכן תחליף לזה, הקרובים תחליף לזה. אבל היו כאלה שהשתחוו לעגל עצמו. לא במקרה, יצרה התורה מצב של בני ישראל לעולם לא יראו את הקרובים. בניגוד למדרש חז"ל, לפי הפשט לא ראו קרובים. יש פרוכת. גם בעת המסע המכסים, שלוויים המפרקים, נכון? שהם לא יראו כלום. הם מכסים עם הפרוכת את הקרובים, ורק אז הם מתארגנים לנסיעה. לעולם לא יראו קרובים. מי שיראה קרובים עוד ישתחווה חלילה לקרובים. אז בזה הגענו רחוק מאוד והסברנו הרבה מאוד דברים במהלך קצר, זה פשוט היה בראשי פרקים. כי זה לא במרכז הנושא שלנו, אבל אני לא יכול לא לגלות לכם מה זה רע במצרית, ומה דעת התורה על זה, ואיך התורה רומזת את זה, ואיך זה מפרש. מי ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור, והראותה והרעב של בפי משה אל השם, עד חטא העגל עם כל מה שמסביבו. כמעט כל המקומות שבהם רע בתורה רומז לאליל המצרי, זה בספר שמות. אחר כך זה כבר מקבל את המושג המופשט של לעשות הרע בעיני השם, זה עבודת אלילים באופן כללי. בספר שמות הקשר עם מצרים הוא עדיין חזק בתודעה והוא מסוכן, והסברנו עכשיו בדיוק למה. כל זה השלמה לפרק ה', האם יש שאלות? כן.
האם הקרובים באמת היו בצורה של עגל?
הקרובים?
כי ביחזקאל יש איזשהו הזכור של ארבע ראשים.
בקרובים יש ארבעה, ביחזקאל יש ארבעה פנים.
כן.
התורה לא רצתה לומר שום דבר איך נראים קרובים, ולכן אנחנו לא אמורים לדעת. יחזקאל אומר ארבעה פנים לאחד. שפני השור הם חלק, הם אחד מארבעה.
ועוד פעם כתוב שם, במקום פני השור, פני הקרוב, לא?
כן, אז זה מסביר יפה הרד"ק, הרי התיאור של יחזקאל הוא תיאור של הסתלקות. שכשהקרובים יוצאים מן המקדש ומתרוממים, אז הפנים הראשונים שנעלמות, שכבר אין להם צורה קונקרטית, זה פני השור, כי הוא מבטא את החומריות היותר גסה, כי רוב צבועות בכוח שור, שור זה טרקטור, זה חקלאות, נכון? בכור שורו הדר לו, לכן זה יוסף, לכן זה קשור בזה. בכלל, יש מקום לסברה שבגלל העגלים של ירובעם, ששבטי יוסף היו מאוד מעורבים בסיפור של חטא העגל, אלא שהתורה לא רצתה להגיד את זה בפירוש. לא רצתה כאילו לזרוק אחריות על שבט מסוים.
יש את המדרש עם עלי שור, לא?
כן, בחוק שורו הדר לו זה יוסף. אבל מסתבר שהם היו מאוד חזק בתמונה, אבל תורה לא רצתה להטיל אחריות על שבט, שאף אחד לא יברח מאחריות. כך נראה לי. מכל מקום, אצל יחזקאל, כל הפנים אחרי זה הופכות להיות קרובים. כלומר, מאבדות את ממשיותם, את ארציותם. רק שהשור הוא הנמוך ביותר. זה תהליך של הסתלקות. כן? טוב, כן. עוד פעם? אני לא קושר את זה. על זה כתבתי מאמר עם אליעד בני במגדים האחרון, מה זה עץ הדעת טוב ורע, ואני סבור כמו גיליתי את רבי אלעזר שבגמרא שאומר שזה כלאיים, ותקראו שם, אבל אני לא קושר את בראשית, זה לא על רקע מצרי. בראשית, כל בראשית הוא על רקע מסופוטמי, לא על רקע מצרי. לכן שם אין לזה משמעות כזאת. אתה שאלה צודקת, אבל זה נכון בהקשר המצרי, לא בהקשר אחר. כן.
האם עבודת אלילים דומה? כלומר, הפרקטיקה הזאת דומה, היא מידה גם הקשרי הדיפלומטיה ומסחר בין מקומות, או ש...
ברור.
כן.
ברור. כל העולם העתיק, כמו כל העולם המודרני, היה בנוי על קשרי תרבות ומסחר. אבל אי אפשר היה את הפולחן המצרי להעתיק כמות שהוא בארצות אחרות. כי הוא כל כך קשור לטבע המצרי. מצרים זה כולה יאור ושמש, נילוס ושמש, אין שום דבר אחר. מצרים באטלס זה כמעט ריבוע, אבל מצרים באמת זה עמק הנילוס, משני הצדדים מדבר ושמש, זהו כבר. ו... ובמקום, נגיד, הפולחן הכנעני מרוכז היה מאוד מאוד בגשם או בסערה, הבעל וכל זה. זה לא קיים במצרים. זה לא יכול להיות קיים. זאת אומרת, הפער בין האקלים המצרי, כן, לבין האקלים ואורח החיים ממילא, והדת המצרית, זה הפער בינם לבין כל הצפון וכל הארצות האחרות הוא כל כך עצום, שהמאפיינים המצריים נשארו די ממוקדים למצרים. וזה אולי הזמן להוסיף והמקום להוסיף, שמכות מצרים שאנחנו לא נאריך בהן, מתחילות בנילוס, ביאור, עוברות לאדמת הארץ, הפוריה, שהיא מוכה, ומסיימות בשמש. כשמשה נכנס לתמונת המכות, זה מתחיל בפיח כבשן וזרקו משה השמיימה, ואחר כך ברד, והרבה, וחושך. ששלושתן מכות על השמש. למה פרעה שחרר את בני ישראל? זה פשוט לגמרי. לגמרי לא מסובך. באותו לילה, הוא לא ידע אם השמש תזרח. אחרי ברד, והרבה, ושלושה ימי חושך, הוא לא ידע אם השמש תזרח. כל משענתו הדתית, הם היו מתפללים כל בוקר עם הזריחה, שתדעו. מה זה ותיקים? בדיוק, בדיוק. ופניהם אל השמש, משתחווים לה, כמובן. כל הוותיקים שלנו זה כמובן מאבק נגד האלילות הזאת. ומיום שהאלילות הזאת הפסיקה לתפוס מקום, אז זה רק עניין של צנועים וחסידים, כן? להתפלל עם, עם זריחת השמש, להתפלל עם השמש אל מי שברא אותה. זאת תפילת הוותיקים. אז פרעה היה ותיקים לגמרי, רק עובד אלילים. אין דבר כזה זריחת שמש בלי תפילה. אבל בליל הפסח הידוע, הוא לא ידע אם השמש תזרח. אולי תזרח בעוד שבועיים, בעוד חודשיים, בעוד שנתיים, אולי לא תזרח בכלל. הוא מעורער לחלוטין, הוא לא יודע מה לעשות. רק בחוסר העונים המוחלט הזה הוא שחרר את בני ישראל. לא דקה קודם. כן, מהכל הוא איכשהו יוצא. עכשיו שימו לב שהמקום שבו הוא אומר השם הצדיק, זה רק ברד והרבה. ברד והרבה וחושך שוברים אותו. מי שחושב את היד החזקה כאיזה מכות מאוד קשות, או משהו שיוצא מגדרי חוקי הטבע ודברים כאלה שאנשים חושבים, בגלל הוויכוח עם האריסטוטלים, אז יש לנו איזה, כל הראשונים מדברים באיזה שפה של טבע ונס של חוקיות ושבירת חוקיות. המים לדם היה צריך לשבור את פרעה לפי הרעיון של שבירת חוקיות. מים לדם. זה יותר מכל המכות מבחינת שבירת חוקיות. מה, צפרדע, קינים, ברד, הרבה, זה מה שעושה את העבודה, ומים לדם לא. מים לדם לא עשה עליהם שום רושם. זה גם החרטומים יודעים לעשות. זה מספיק כדי להבין שאנחנו לא קוראים נכון. אנחנו לא קוראים נכון כי צריך לדעת קצת תרבות מצרית, היום אנחנו יודעים. אז השמש, מכות על השמש עברו אותו. בברד והרבה הוא אומר השם הצדיק ואני ואני הרשעים, הוא לא יודע מה לעשות. הוא נכנס ללחץ, רק שם. וכשזה עובר, אז השמש שלו זורחת שוב, אז לא מעניין אותו כלום. זה השם יקשה את לב פרעה. זה פשוט מפשוט. אחרי שבני ישראל יצאו, השמש זרחה. בני ישראל יוצאים ביד רמה, מצרים מקברים. עבר יום, עבר יומיים, השמש זורחת. ביום השלישי הוא כבר עודף. וקריאת הים מתחוללת באשמורת הבוקר. אני יודע ב-100% למה הוא חיכה, ואיזה תפילות היו לו בראש. יש לנו טקסטים. עוד רגע, השמש תצא על הארץ ובני ישראל יושמדו. זה ברור, זה מה שהוא חושב. למה עמוד אש וענן והרפאל וכל הדברים האלה זה... הסיפור הוא לגמרי פשוט, אבל צריך לדעת, קצת, קצת, לא הרבה, קצת, אלילות מצרית. ואז פתאום הכל מובן. אז בעזרת הידע הזה הסברנו הרבה דברים. וזה באמת מתחיל מהאימות הזה של כה אמר השם או כה אמר פרעה. וראינו שבסנה השם אמר לו אלוהי העבריים, זה מה שתגיד לו, נקרא עלינו, נלחנה, אבל זה הם אמרו פעם שנייה. אבל לפני המילה בדרך במדבר, נכון? לפני בדרך במלון, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, שלח את בני ויעבדני מטמאין לשלחו, הנה אנוכי הורגת בנך בכורך. שזה באמת פרקת בכורות. אבל, וכל המכות האחרות הן הקדמה למכת בכורות, אבל פה הנימה של כה אמר השם, הנימה שבה הם פותחים, הנימה התקיפה הזאת של ראש בראש, וזה הביא בשלב הראשון לכישלון גמור ולייאוש של משה ולטענה של משה כלפי הקדוש ברוך הוא, למה ראות, למה זה שלחתני, ערה, למה זה יצא לא הצלת, שמך הגדול מתחלל. תשובת השם, אתה תראה, אתה בעין. ליד חזקה ישלחה ויד חזקה יגרשה מארצו, וכך נגמרת אצלנו פרשת שמות בצדק. כי כאן נגמר השלב הראשון בשליחותו של משה, ומתחילה שליחות שנייה. כן, צריך לראות את זה. אנשי הבחינות, באמת בצדק, שמים את האצבע על המקום הזה. על המקורות נדבר אחרי זה. אבל גם אנשי הבחינות לא יאהבו את מה שאני אומר עכשיו. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. גם אני שמעתי את נעקת בני ישראל של מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם במורשה, אני אדוני. זה. זאת השליחות השנייה של משה. אחרי שמשה חזר מיואש, צריכה לבוא שליחות חדשה. פתיחה חדשה. החלק הראשון נגמר. אם אתם זוכרים, דיברנו על דומיננטיות של נשים בחלק הראשון. כל פרשת שמות. מהמילדות דרך אמו ואחותו ובת פרעה ועד ציפורה. הפרעה קפה התמודדות חזיתית של כוח מול כוח, ופה אנחנו נחזור לגבריות, לשפה הגברית שהכרנו אותה מבראשית, שהיא שפת היוחסין ביוחסין, בן הולך אחרי אביו. כן, זהות לאומית של כנסת ישראל זה דבר שונה מאשר ספרי יוחסין. כך זה בהלכה. ביוחסין הוא בן של אביו. בזהות לאומית הוא בן של אמו. מרתק. אפילו מדהים. אתם יודעים מה אני מסביר בזה? את אלה ראשי ואית אבותם, פרק ו' פסוק י' ד' כן? פתאום מתחיל ספר יוחסין, בני ראובן, ואלה בני שמעון, ובני שמעון, ואלה שמות בני לוי, ובלוי הוא מפרט את קהת ואת בניו, ואת אמרם ואת בניו. והנה יש לנו אהרון ומשה ומירי, ו... מרים לא מופיעה. תלדו את אהרון ואת משה. ויש מספר שנים של כל אחד, ויש נדב אביהו אלעזר ואיתמר, יש בני קורח ויש פנחס. הוא אהרון ומשה. הם המדברים אל פרעה. הוא משה ואהרון. אפשר להתעלף מזה. מה זה? כל פרשת שמות לא היינו צריכים לדעת מי הם משה ואהרון? רק פה? שמה זה נאמר, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, לך תנחש מי זה? מי היא ומי הוא ומי היא? למה הייחוס מופיע בשליחות השנייה ולא בשליחות הראשונה? השליחות הראשונה, שם הייתה, היה משקל דומיננטי לנשים. הם גידלו את משה. כפי שכבר רמזתי לכם, משה לא רצה בכלל מכות ולא יד חזקה. והוא לא סס ללכת לעימות מול פרעה. הוא חזר אל השם ואמר, למה הרי אותה? בפרק ו' מתחילה שליחות שנייה. ועכשיו זה יד חזקה, ועכשיו זה התמודדות חזיתית של כוח מול כוח. ועכשיו אלה ראשי בית אבותם. כלומר, עכשיו זה באמת אהרון ומשה, משה ואהרון בתור מנהיגים מיוחסים עם תולדותם לבית אבותם, עם מספר שנים וכן הלאה וכן הלאה. זה לא מופיע בפרשת שמות. זה מדהים לחלוטין. אתם מבינים שמי שלא מקבל את ההסבר שלי, שייתן הסבר. למה זה בפרק בפרשת וירא ולא בפרשת שמות? השליחות הראשונה נשאה אופי של מילדות. הן מוצאות דרך להתמודד עם פרעה, אחד, להציל את הילדים, שתיים, נשי ישראל אמרו חז"ל, הם הצילו את העם מכליה כי לדברים לא היה כוח. הם נסרו את נפשם על הולדה, הם מצאו דרכים להתמודד עם פרעה. דרכים מתוחכמות, דרכים שנשים טובות בהן. וזה מאחותו ובת פרעה, מהמילדות עד ציפורה שמלה את הילד בדרך במלון. ומשה הוא באמת גידולן של הנשים האלה, והאהרון כלל לא נזכר. אבל בשליחות השנייה, שהיא כולה יד חזקה, שזה נכפה על משה, משה לא רצה את זה. אמרתי לכם, בתור ילד, אני תמרתי על משה, איך הוא מתפלל כל כך על פרעה. לא יכולתי להבין, מה אתה מתפלל על פרעה הרשע הזה, שהתפוצצו כולם? מה, יש לנו, היה לנו כוח לעמוד שם להתפלל על פרעה? לבקש על פרעה, תחמים? ומשה זה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים. אהרון צומח מתוך אלה ראשי בית אבותם. ובפרק ו' זה כבר באמת אהרון ומשה, ויש להם משפחה, ויש שמות, ויש יוחסין. זה חלק מהשליחות השנייה שהולכת אל המכות, אל היד החזקה. עכשיו אני חוזר להתגלות. ההתגלות פה שונה מזו שבסנה. היא שונה, היא אחרת. והמושגים של השליחות הזאת באים מאיפה? מניין אתם מכירים את הביטוי הזה? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי. ברית המילה, נכון. בלי ספק ברית המילה. אני אל שדי, נאמר בברית מילה, בראשית י"ז. איפה נאמר בבראשית אני השם? מישהו אמר. איפה נאמר בבראשית אני השם? ברית בין הבתרים. הפרשה הזאת, רק רש"י פירש אותה ככה. רש"י בפירוש מופלא. הפרשה הזאת מכוונת כנגד שתי הבריתות הגדולות, הבריתות עם אברהם. וכאן שורש האמונה ושורש המרי, בדורות האחרונים. כי ברית מילה וברית בין הבתרים הם שני ניגודים עמוקים מאוד. בשפת המרי, האפיקורסיות של ביקורת המקרא, אלה שני מקורות שונים. זה לא יכול להיות, איך אפשר לומר? איך אפשר לומר גם אני השם וגם אני אל שדי? זה הרי בלתי אפשרי. יש משהו בטענה הזאת, כן? ברית בין הבתרים, אברהם בתרדמה, היא כולה במחזה. לזרחה נתתי את הארץ הזאת. מנהר מצרים את הנהר הגדול נהר פרת. למה לא לך? מדובר בברית בין הבתרים על לרשתה. אני השם אשר הוצאתי לך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. במה ידע כי עיר השינה לרשת? לרשת זה להיות בעלים, להיות אדונים, להיות ריבונים. אדנות, ריבונות. אברהם אין לו יכולת להיות אומה כובשת, אין לו צבא. הוא היכה את ארבעת המלכים והציל את לוט, אבל הוא ירא שהם מהם יחזרו. ברית בין הבתרים נחרטה בתרדמה של אברהם. כי האומה הכובשת את הארץ חבויה בחק העתיד. כחרב בן דנה, אם אני שואל ביטוי מאורי צבי גרינברג, כחרבו של דוד בן דנה, בן אדן. זה לא דוד במקרה הזה, זה יותר יהושע. זה משהו עתידי. לעומת זאת, ברית מילה היא ברית שאברהם קוראת. ער ביום, לא לילה, יום, ברית, אין ברית מילה בלילה. לדורות אין ברית מילה בלילה. אברהם קוראת ברית מילה. ברית מילה מחיה ומתפקדת בימי האבות. כי ברית מילה היא ברית עם המשפחה, וברית בין הבתרים היא ברית עם האומה. ובימי האבות משפחה יש באומה עדיין חבויה בחק העתיד. מה רצית?
נתן את הארץ לרשתה. לרשת אותה,
כאילו
לקבל אותה
מישהו,
בלי מלחמות.
לא, מה פתאום? אתה חושב על ירושה כלכלית, אבל זה ביטוי מושאל. הירושה היא בעלות. היא בעלות. מה שאדם מקבל בירושה, גם הכלכלית, זה הבעלות. הוא אדון לנכסים האלה. והעיקר בלרשת והורשתם את הארץ וישבתם בה זה לכבוש. להיות ריבונים בלשוננו. וירשתם אותה וישבתם בה והורשתם את הארץ. כן, זה הכל עניין של כיבוש. אחר כך יש וישבתם שזה התנחלות. בשפת חז"ל, קדושה שנייה שלא הייתה, שלא הייתה ריבונות. שלא הייתה אומה ולא הייתה ריבונות ולא היה כוח שליטה, אלא רק נוכחות, כן? קדושה שנייה היא בחזקה. אבל קדושה ראשונה של יהושע היא בחוזקה, היא בירושה וישיבה. וכי תבואו זה ש 14 שנה שיכבשו ויחלקו. זה תלוי בכיבוש הריבוני. זה ההבדל בין קדושה ראשונה לקדושה שנייה. כלומר, בית שני, שאין לו הייתה ריבונות עצמאית. וזה גם ההבדל בין האבות לבין יהושע, לבין קדושה ראשונה. כי בימי האבות משפחה הייתה ונוכחות הייתה. ולקנות שדה הצליחו לקנות, הצליח אברהם לקנות במות שרה, אבל זה עד כאן. לחפור באר שם ובאר שם, אבל לא כוח. לא כוח ריבוני. ואברהם ידע שכוח ריבוני אי אפשר שיהיה מזרעו בנראה לעין. כוח ריבוני יכול היה להיות אם הוא אוסף את כל אנשי ביתו, ואיתו הנר אשכול וממראה, ורודפים מרדף לילי עם הפתעה. אבל אחר כך מה? הוא רק יכול לבנות את זה אם הוא יחליט למלוך על הכנענים. ולהפוך את עצמו למנהיג, מנהיג, למלך. זה בעצם מה שביקש מלכי צדק, נכון? כשפגשו את אברהם בשובו מהקוט את דור לעומר, עושים לו קבלת פנים כמלך. אומרים, אנחנו מוכנים להיות עכשיו עבדיך, תגיד לנו מה לעשות. אברהם לא רוצה. זה כבר... כבר חז"ל התווכחו על השאלה בגמרא בנדרים, אם הוא צדק או לא. אם הייתה הזדמנות שם של אברהם להיות מלך יורש ארץ, זה הרגע. ניצחת, עכשיו מה? והוא אומר, לא ייקח כלום, לא רוצה כלום. הוא לא רוצה להיות מלך על הכנענים. והשם אמר לו, זרעך. עד שמזרעו של אברהם תהיה אומה יורשת, יעברו 400 שנה. בסדר? זה ברית בין הבתרים. עכשיו הפיצוח. מה השעה? 2 מתנדבים אני צריך לקריאה. אתה ואתה. אני נותן הוראות. אתה קורא ביטויי ברית מילה. אתה קורא ביטויי ברית בין הבתרים. הפסוק הראשון מתחיל וידבר. אתה קורא חצי פסוק, אתה משלים. כן, ויומר אליו, זה אתה. וערה זה אתה, ושמי השם זה אתה. בסדר? אחר כך אני אתן סימנים להעביר ביניכם פשוט. אחד קורא את ברית מילה פה, ואחד את ברית בין הבתרים.
וידבר אלוקים אל משה.
ויאמר אליו, אני אדוני.
וירא אל אברהם יצחק וליעקב בן שדי.
ושמי אדוני לא נודעתי להם.
וגם.
ויאמר שמות את בריתי יצח, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה.
עכשיו אתה?
גם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ויזכור את בריתי.
תמשיך אתה?
לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, הצלתי אתכם מעבודתם. וגאלתי אתכם מזרון נטויהו ושפטים גדולים.
עכשיו אתה?
לקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוקים, וידעתם כן.
רגע, לא, 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 עכשיו רגע, עכשיו נעצור. תכף נמשיך את החלק הזה. עד כאן. וידבר אלוהים אל משה. זה ברית מילה. וידבר איתו אלוהים למו. ויאמר אליו אני השם, זה ברית בין הבתרים, אני השם אשר הוצאתי לך, אני כזנים. והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדאי, זה ברית מילה. אני אל שדאי, תלך לפניו ויהיה תמים. ושמי השם לא נודעתי להם. למה אומר רש"י? כי לא קיימתי את הברית בין הבתרים. אותה ברית של בתרדמה שנחרטה על אומה יורשת ארץ. הגיע זמנה של ברית בין הבתרים. וגם הקימותי את בריתי איתם. את ברית מילה הקימותי. ברית מילה חיה וקיימת. משפחת האבות קשורה עם הקדוש ברוך הוא בדרך ההתגלות שנקראת אני אל שדי. שזה אלוהי המשפחה. וגם הקימותי את בריתי איתם. לתת להם את ארץ כנען. נכון כתוב ככה בברית מילה? ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. מה זאת אומרת בברית מילה? לתת ארץ, לא ירושה, אחוזת עולם. אחוזת עולם זה כמו אחוזת קבר. יש שורשים, יש קשר, יש נוכחות, יש זיקה. מערת המכפלה, קברי אבות. מה אין? אין אומה ריבונית. השם ארץ כנען מופיע במפורש בברית מילה, ובפסוק הזה, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, בעודה ארץ מגורים. מגורים זה לא קבע, מגורים, מגורון, זה אוהל, אוהל קרוון, לגור בארץ בנו, זה זמני. המילה מגורים כמו גר פירושה הזמניות. עכשיו מול וגם של הקימותי יש גם אני שמעתי. גם אני שמעתי את נעקת בני ישראל של מצרים מעבידים אותם. איפה כתוב? וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי. בברית בין הבתרים. זה לא קשור לברית מילה. ואזכור את בריתי בין הבתרים. כשקוראים את זה בשניים, פתאום אתה שומע שיש פה שתי בריתות. לכן, אמור לפני ישראל, אני השם, זה ברית בין הבתרים. והוצאתי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. והוצאתי אתכם מזרוע נטויה ובשפטים גדולים. וגאלתי, סליחה, הוצאתי והצלתי, וגאלתי בשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, זה ברית מילה. כתוב שם להיות לך לאלוהים ולזרחה אחריך. ועכשיו בא הרגע הדרמטי ביותר, הרגע המופלא ביותר, שבו שתי הבריתות הופכות להיות אחת. ולכן את סוף הפסוק הזה וידעתם, אתם קוראים ביחד.
וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם
המוציא
אתכם מתחת
סבלות
מצרים.
הפעם הראשונה בתורה שמופיע הביטוי אני השם אלוהיכם. אין לפניך. יש אני השם בברית בין הבתרים. יש להיות לך לאלוהים וזרעך אחריך בברית מילה. אבל אני השם אלוהיכם. מופיע פה לראשונה. ולאורך התורה כולה הוא יהיה הביטוי שמגדיר את יציאת מצרים. נכון כך אומרים בסוף קריאת שמע, בפרשת הציצית? אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם. הביטוי הזה תמיד משמעו החיבור של אני השם עם להיות לך לאלוהים. ולזרחה אחריך. אז זה קוד, זה אומר יציאת מצרים. כל מי ששומע אני השם אלוהיכם צריך להבין את הדבר הזה. זה חיבור שתי הבריתות. ונשאר עוד פסוק לברית בין הבתרים להשלים, תשלים אותו, והבאתי.
והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק ויעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני אדוני.
מורשה, לרשתה, ברית בין הבתרים. אברהם, יצחק ויעקב כתובים גם בבארה בהתחלה באל שדאי ביחס לברית מילה, וגם פה ביחס למורשה. ביחס לברית מילה הארץ נקראת ארץ כנען, אבל בברית בין הבתרים אין ארץ כנען, יש רק הארץ. הארץ בהי הידיעה היא הארץ הנבחרת מתוך בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הארץ בהי הידיעה, מה שחז"ל קראו ארץ ישראל, קורא את התורה הארץ בהי הידיעה. ארץ כנען זה ביטוי טבעי, יש שם כנענים והם יושבים שם וזה כמו ארץ מצרים. התורה לא אומרת ארץ ישראל. קשה לי לתאר לכם את המשבר שעברתי בגיל צעיר כשגיליתי שאין בתורה ארץ ישראל. וכך חינכו אותנו על ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. איפה? אין ארץ ישראל בכל התורה כולה. זה קרה לי באחד מחידוני התנ"ך. חידון התנ"ך הראשון שמנחם בגין ז"ל כראש ממשלה שאל את שאלת ראש הממשלה איפה תזכיר 10 פסוקים שנזכרה ארץ ישראל בתנך, ופתאום שמעתי שהמקום הראשון שמופיע ארץ ישראל זה בספר שמואל, וכמעט נפלתי. וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו הפלישתים פן יעשו עברים חרב רוחנית. שום משמעות רוחנית, עתיד, שום דבר, שום סגולה, כלום, 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 משהו לגמרי, לגמרי. כמו ארץ מואב, כמו כל דבר. הביטוי טעון המשמעות הוא הארץ, בהי הידיעה, הארץ, אל הארץ אשר הרקע לזרחה אתן את הארץ הזאת, לך ולזרחה אתן את כל הארצות האלה, היי הידיעה הזאת. כן, צריך לסיים. אז ארץ כנען בברית מילה, הארץ בברית מילה הפטרים, ואנחנו צריכים עוד להסביר איך שתי הבריתות נהיות לאחת, איך הן מתחברות. וזה שורש האמונה ושורש המרי, כי לא רק אנשי המקורות, גם אנשי הבחינות אומרים לי, אביואל, אין דבר כזה שבחינה נכנסת אחת לתוך השנייה ומתחברות. ואני אומר להם, זה כמו שני נערות שמתחברים לנער אחד. הם לא מסכימים לקבל את זה, אבל אני חושב שזו תוכחה גמורה. המאמר נקרא הארץ וארץ כנען בתורה, הוא הופיע במגדים י"ז והוא נמצא באתר שלי, ונמצא בספר פרקי האבות, בספר בראשית.
תודה. 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 תוד